שתיים שבתות יש פרשת ויצא. אנחנו בהן בכסלב תשע"ה, אנחנו מתחורה אחרת. אנחנו היום נמצאים בנושא נוסף, חדש, במידות הראייה. נושא שמדברים עליו הרבה, וכמו שכתוב לכם שם בעמוד 118 אצל רובם, גם אצל אחרים באותיות קטנות, גאווה. כשאנחנו מדברים על מידת גאווה, אפשר לומר אולי באופן גורף, שאין לך אדם שאין לו נטייה לגאווה. באופן טבעי, אדם מרגע שהוא נולד ובמשך חייו, גם אם הוא עובד על המידה הזו, קשה מאוד להימנע ממנה לחלוטין, ב-100%. יש רק אדם אחד שהצליח, והתורה מעידה, לא מדבר מה שהשכנים אומרים, ומה שהחברה אומרים עליו, או מה שהעולם אומר עליו. אלא מה שהתורה מעידה, זה יש אדם אחד, והוא משה רבנו, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, אם אנחנו מנתחים את הפסוק, והאיש משה ענב כל האדם אשר על פני האדמה, אנחנו מבינים בפשטות שיש עוד אנשים ענבים עם כל האדם, יש כאלה שהם ענבים אבל לא כמותו. כלומר, אם אנחנו היינו עושים דירוג מ-1 עד 10, אז משה רבנו 10. יש גם אנשים גם ב-9, 9 וחצי. אבל הענבה של משה, אז אתה לא מגיע.
אבל לא כתוב שמשה היה ענב לגמרי, שהוא אף פעם לא היה לו
גם. וחז"ל, נכון, וחז"ל אומרים שזה לא בכלל לא פשוט. משה רבנו מגיע למדרגה שרק משה רבנו יכול להגיע בגלל סיבה אחת. וכאן נמצא מול הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול להרגיש גאווה בכלום. כי אתה מבין איפה אתה נמצא. יש לך הוכחה פשוטה ברורה מול העיניים, שאתה באמת מקומך הוא מקומך, ולא מקום מזוים. בדרך כלל הגאווה מביא את האדם למחשבות, לרעיונות, לדמיונות שאין כמוני בעולם, או אני אפס מוחלט, אני כישלון גדול. גם זה גאווה. זה נשמע הפוך. איפה אני אסביר? אני אסביר. אדם שמשכנע את עצמו שהוא הכי גרוע ושאין יותר גרועים ממנו, הוא גאוותן במידה זהה למי שאומר שאין כמוהו בעולם ברוב גדול. כי איך יכול להיות שאתה חושב שאתה הכי גדול מכולם באפסיות? אתה חוצפה. אולי יש מישהו שחושב שהוא יותר אפס ממך. זאת אומרת, זה נראה כאילו זה לא, אבל זה כן. כלומר, רואים שמידת הגאווה היא קצת מבלבלת. יש לנו
קרובים אמרנו.
כן, ודאי. כל מידה יש לה מידות קרובות אליה. נכון, נכון. יש גם מידה טובה בגאווה. אבל תכף נראה, לא תכף, אבל נראה באמת איזה גאווה מותרת. ובאיזה מינון מותרת. אבל באופן כללי, מידת הגאווה היא פסולה מצד עצמה. נשאל שאלה, אם מידה הזו היא מידה כל כך גרועה, עד שחז"ל מביא בגמרא שאדם המתגאה אומר עליו הקדוש ברוך הוא, אין אני ואתה יכולים להיות במקום אחד. למה? אנחנו אומרים מלוא כל הארץ כבודו. כלומר, הכל זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו אם אתה הכל, אז אין לי מקום שם. מישהו צריך לפנות את החדר. לכן אני ואתה לא יכולים להיות ביחד. או אני או אתה. המציאות הזו של הגאווה מביא את האדם לכישלונות, לנפילות הגדולות ביותר שאדם יכול להגיע אפילו יותר ממה שאמרנו בשיעורים הקודמים בנושא של שמירת הברית. אדם גאוותן הגאווה היא שורש כל המידות השליליות. ממנה מתחיל הכל. לא, הכעס בא בגלל הגאווה. מה? הוא? ידבר אליי ככה? אני באפסי, הבנו, עכשיו אני כועס עוד. כלומר, הגאווה היא מובילה לכל המכשולות של האדם. גם, אם דיברנו על מילה הברית, שמירת הברית, זה גם מביא לבעיה בעניין הזה. כי אדם אומר, אני עושה דברים, ומי רואה? אין אף אחד, רק אני. כן, כלומר, כל הכל יוצא ממידת הגאווה של האדם, ובדרך כלל מידת הגאווה של האדם היא מסויפת, היא מדומיינת, היא לא נכונה, היא מובילה לצרות צרות.
שאין לו על מה להתגאות?
איך?
שאין לו על מה להתגאות?
אין לו על מה להתגאות. גם אם האדם הצליח בהצלחה הגדולה ביותר בעולם, ובאמת, הוא הצליח להמציא דבר שלא היה כמותו מעולם, לכאורה, יש לו במה להתגאות. יש לו. הוא עשה דבר שלא היה מעולם. כל העולם נהנה ממנו. אתה תתגאה. אדם שהוא מאוזן בדעתו, ומבין שהגאווה הזו על היצירה המופלאה שלו, שיכול לבוא לידי ביטוי בשמחה שהוא הביא לעולם, שהוא נתן לאנשים, בלי להתגאות. ולמה? כי אם אנחנו ננתח את היצירה המופתית, היחידה בעולם שאתה עשית, הבוא נודה הדברים אמיתיים, לא על פילוסופיות. כל החומרים שהשתמשת כדי לייצר את היצירה, מאחן הם, הם לא שלך. מישהו אחר החיל אותם לפניך. כל הרעיונות שהיו בראשך היו וירטואליים. הם היו בגלל המחשבה. בלי שהשתמשת בכלים, במכונות, בידע אחר שסייע לך לחבר את הרעיונות למעשים. כמה אחוזים זה שלך בדיוק? זאת אומרת שאדם, תגיד לי, בונן נכון על הפרטים. עשית דבר מופלא, אין כמוהו, יחיד בעולם, מוצא את הפטנט. אבל עדיין, כל מה שיביא אותך לזה, קדם לך. בזכות זה, הצלחת להגיע. אבל מה אתה מתגאה? תהיה מאוזן, לשמוח כן. אתה רוצה ליהנות כלכלית אם אתה מרוויח מזה, זה בצדק. אבל איפה מקום לגאווה? במה אתה מתגאה? ברוב שלא שלך. ממילא, מצד שני, אדם צריך כן מנוע. מנוע שדוחף אותו קדימה. המנוע הזה, מנוע שמביא אותו ליצירה, לעשייה, למחשבה. אדם שלא מדמיין, חולם, לא יוצר כלום. אדם כן טוב שידמיין דברים, שיחלום דברים, באופן החיובי, כי הוא ישאף לשם. הצריך למצוא את האיזון. אבל צריכים לדעת. כשמידת הגאווה היא גם מידה שאנחנו רואים פה, עכשיו, שם. מידת גאווה גדולה מאוד. כשמביאה לעזות פנים. כלומר, אם אנחנו נחפש שורש בכל מידה גרועה שיש לנו, בסופו של דבר אנחנו נראה שזה מוביל לאגו שלנו. כי אם יש דבר שלא מפריע לך באגו, לא אכפת לך ממנו בכלל. פשוט אתה לא רואה אותו. אתה לא מרגיש אותו. ותראו כמה האגו שלנו הוא מלא, הוא גדול, הוא רחב. הוא נמצא בכל מקום, כי זה אנחנו. זה בא איתנו, בכל מקום. לכן, כמו שאמרנו שיש טוב במידת הגאווה, הוא טוב יחסי, יחסית הוא מצומצם, כי זו מחלה מסוכנת, ממארת, שמתפשטת ובמהירות.
ומה המהירות?
איך?
במהירות?
במהירות. הגאווה תופסת מהר מאוד. ותסתכלו...
איך?
תראו את האחים, אחיינים, קטנים שלכם, שמתחילים קצת להבין ולהכיר את הסביבה שלהם, נראה אתכם לוקחים לו משהו מהיד. זה שלי. המושג זה שלי אומר, אתה לא קיים, זה שלי. אתה לא תיקח. האם זה פסול לומר דבר שהוא שלי, שהוא שלי? לא, זה בסדר. מבחינה קניינית. אבל מה שלך באמת? שום דבר. הכל מידו יתברך. כלומר, מידת הגאווה יכולה להתאזן רק אם האדם מכניס לתוך תוכו הבנה יסודית בסיסית, משפט ידוע, מפורסם בדורנו. אנחנו אומרים אותו שלוש פעמים בתפילה. אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל קטע ורגע ושנייה וחלק במהלך החיים, במקום שהוא לא נמצא, שם הקר, הטוב, המפותח, הדשן, התפתחות גאווה. לכן משה רבנו ענב מכל הארץ. אנחנו, שאין לנו את החיזיון הזה, לראות פני אלוהים, אנחנו צריכים לטפל בעצמנו בצורה אחרת, כדי לצמצם, להקטין את התחושת האני, האני של האדם. את התחושה של כוחי ועוצם ידי. אז זה כפתיח בנושא הגאווה. ובואו נראה מה אומר הרב על הדברים האלה של מידת הגאווה. במידת הגאווה, אם אני לא טועה, יש 27 חלקים, סעיפים פנימיים, הרגע ונבדוק, כן, 27, נכון, 27 סעיפים פנימיים, ואני רוצה יחד איתכם להתחיל לראות את דברי הרב. אומר הרב בעמוד 118, כן.
איפה
אבל יש החלק הטוב בגלל? אנחנו נגיע, וזה... אומר הרב, אני קורא את דברה, הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתית, לנער מליבו כל האבק הגאווה, שהיא מסלקת את כל הוד הרוח. וכשתסולק הגאווה מפני ההכרה הפנימית, שאם זו המתה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתי, שהיא המגמה האנושית, תסולק בסילוק טהור, ותשאיר אחרי הרושם של שמחה המחובר עם שפלות הרוח באמת. זאת אומרת, מדברי הרב הפשטות, אנחנו רואים פה יסוד עמוק וחשוב למי שרוצה לצמצם, להקטין, להעמיד את מידת הגאווה על מקומה, זה שאיפה אמיתית למי שאוהב שלמות. והרב פה אומר למי שאוהב שלמות, לא מי שהגיע לשלמות. זה הבדל חד. יש אני נורא מתאר. יש מי שמגיע לשלמות, לא מלאה. יש מי שרחוק משם, אבל הוא אוהב את השלמות, הוא רוצה להיות שם. הוא מבין את החשיבות שלך. לכן אומר הרב, אי אפשר להיות אוהב שלמות אפילו. אנחנו נדבר על להגיע. אבל מי שרק מדבר ומדבר על השלמות, והוא עם מידת הגאווה, השלמות הכאילו שלו היא מדומיינת. אפשר להגיד כל דבר בעזרת השם, לדבר גבוהה גבוהה. וזה בא מידת גאווה. לא ממידה אמיתית. ואחר אומר הרב, תסתכלו על המילים. לעולם השלמות האמיתי. כי אם כאן אני מבין שיש שלמות, לא אמיתית, דמיונית. כשאדם חושב שאם הוא יעשה כך או אחרת, הוא בדרך אל השלמות. כבר כל דבר שאדם רוצה להתקדם, להתפתח, לפעול ולעשות. ויש בזה אבק. שימו לב, אומר הרב, לנער מליבו כל אבק גאווה. לא גאווה ככה כמו שצריך. אפילו אבק שלה הוא לא באמת שלם אמיתי. והשימוש באבק הוא מכוון. אתם יודעים למה? כי אנחנו חיים בבתים וחדרים. כמה אבק יש על המדפים, על הספרים, על הבגדים. רק מזל שיש פסח. כי אז יש מצוות ניקוי אבק. אנחנו מתעלמים מזה לחלוטין. בינינו זה לא... אין איזה משקע. חד אומר הרע, מי שבאמת שואף לשלמות אמיתית, צריך לעבוד על מידת הגאווה שלו, באופן מעמיק, יסודי, קבוע, כי בלי זה לא ניתן להגיע לשלמות אמיתית. אפשר לחשוב על כל מיני שלמויות ותובנות שנראה שהגעתי לשלמות, אבל בלי שניהלתי ממני אבק של גאווה, אני לא נמצא בשלמות, אני נמצא בדמיון. מילא הגאווה לא מאפשרת, לא נותנת, ואפילו לא יוצרת של האדם עולם רוחני אמיתי, משום שהיא סוגרת את האדם בתוך חומות של אהבה עצמית, של אגואיזם צרוף. לכן האדם חושב על עצמו, הוא המרכז, וכל העולם כולו אמור לשמש אותו. אין מקום לרוחניות אמיתית ושלמה. שהרוחניות האמיתית והשלמה אומרת שהכל ברא לכבודו, שזה לא בשבילך, זה כדי לשמש אותך, לאפשר לך לעשות את רצון אבינו של השמיים. לכן אני עשיתי את הכל כדי שתוכל להרכיב את המכשיר. ואני את היסודות, יצרתי כל מה שאתה צריך, אפשרתי לך את הכלים. אז המצאת יצירה מופלאה. כמה אחוזים זה שלך? כמעט כלום. לקחת את הכל ממי שקדם לך. מזה מובן מאמר חז"ל. כשחז"ל אומרים, מדוע נברא האדם אחרון? הבריאה האחרונה בששת ימי בראשית הייתה האדם. מדוע? האדם נזר הבריאה. הכל נברא בשבילו. תברא אותו ביום הראשון. ואחר כך תברא את הכל שכולם ידעו מי מלך העולם. כן, אבל הכל בשבילו, בשביל ראשון.
איך הכל בשבילו? אמרנו הכל לכבודו.
כן, אבל זה כדי שאדם ישתמש. אז הכל אני מכין בשבילך להשתמש, תשים אותי ראשון. אומרים חז"ל, מדוע האדם נברא אחרון? בדיוק לדבר הזה. באמת הכל נברא בשבילך. אז בראתי אותך אחרון, כדי שכשאתה תגיע, תוכל לממש את החובות שלך, כי הכל מולך. לא תבוא תגיד לי, תשמע, אני לא יכול לקדוח, אין מגדך, יש מגדך. כל מה שאתה צריך יש. אבל אם אתה, בעקרות התחושה הזו, שאתה עשית, אתה תתמלא גאווה, תתמלא בעוצמות כאלה של האגואיזם הפרטי האישי, האהבה העצמית, יבוא מדבר חיים קטנטן, שמרגיז אותנו כל פעם שהוא בא, וקוראים לו יתוש. תגיד לך, סליחה, אני נבראתי קצת לפניך, אני גדול ממך, אני ותיק ממך בעולם, תרגיע. יתוש קדמך, הוא עושה סדר בדברים, בוא נעמיד את הדברים במקום.
אבא שלו קדם לי, לא אני קדם, לא הוא קדם לי.
נכון, גם אדם הראשון קדם
לך.
אז אם אנחנו לא מבינים את המשל והרעיון, נא לדבר עם המורה ללשון. בכל מקרה, לענייננו אומר הרב, כשאדם מבין, לא רק מדבר, מבין, עד כמה הגאווה החולה הזו היא זאת שנועלת בפניו, סוגרת אותו, מקטינה אותו, היא לא מגדילה אותו. הגדולה שהוא חווה היא לא אמיתית. ואחד האורחות הגדולות ביותר זה כשאנשים נמצאים ליד אדם גאוותן, הם מתרחקים. לא כיף להיות איתו, לא רוצים להיות איתו, הכל דמיון. מילא כשאדם מבין שהעמידה הזו היא החוסם המרכזי של ההתפתחות האישית שלו, הרוחנית, החברתית, המידתית, כשאדם מבין עד כמה המחלה הרעה הזו היא כובלת, היא מקפיאה אותו. אדם מיד תופס בהכרה פנימית שעם הזוהמה הזו אי אפשר להתקדם. אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אנחנו שומעים מה פה, אנחנו לא מבינים פה כך. אי אפשר להדביע את הכל בבקשה. מה למעשה, אדם מבין שיש צורך בזווית שונה. והזווית השונה היא הפך ממידת הגאווה. וצריך ללמוד היטב היטב ולהבין מהי מידת הענווה, כי גם בזה, כמו שאמר לנו פה נועם מקודם שלמדנו, גם להיות ענב צריך לדעת איך. כי מידת ענווה יחד איתה באות מידות קרובות לא נכונות. אחד הדוגמאות, ככה עכשיו נגיד את זה בסוגריים, לא נרחיב, מה שאנחנו רואים אצל הנצרות, שבגישה של הנצרות יש את הרעיון שמישהו נתן לך סטירת לחי, תהיה ענב, תפנה לו את הצד השני שייתן לך עוד אחד. זה ברור שזו ענבה שקרית, זו ענבה מזויבת, זאת לא ענבה, זאת תקשורת. כלומר, מידת הענבה לא אומרת שהאדם צריך להיות מרמס. איך הוא לא יהיה מרמס? הוא צריך מידה מסוימת של גאווה אמיתית. אנחנו נסביר מהי, כן. אנחנו נסביר אחר כך מהי.
יש ענבים באמת.
נגיע אליהם. כלומר, גם האדם הענב ביותר צריך מידה מסוימת של גאווה, ואנחנו מוצאים את זה גם אצל משה רבן. שהיה ענב מכל האדם אשר על פני האדם, אה? שבמדבר סיני יש מקרים שבהם אומר משה רבן, אומר לקדוש ברוך הוא, אל תשמע לתפילתם. איך זה טוב הדבר כזה? כי יש מקום למידת גאווה מדויקת אמיתית.
בערכה עצמית,
לא? לא, לא, לא. בערכה עצמית אתה צריך להיזהר, כי הוא מהר מאוד עובר לערכה עצמית מופרזת. אז הוא עובר לגאווה ואז הוא נחשב. כלומר, למעשה, אומר הרב, ששפלות אמיתית כשאדם מבין, מתבונן, מכיר את מקומו באמת.
איזה רבי?
לא רבי.
איזה רבי?
אנחנו במידות הרעיה. אז אומר הרב, שכאשר אדם מכיר בשפלות האמיתית, קורה אצל האדם מהלך נפשי מרענן, מחיה, מצמיע. ומה הוא? אדם מוריד ומנקה ומצמצם את הזוהמה של מילת הגאווה, ומפנה בנפש שלו חלקים מן החדר העמוס שהיה קודם, ולא היה מקום להכניס בו דבר. וממילא, האדם מתחיל להחביר לעצמו פנימה הסתכלות של מה שנמצא מחוצה לו. כלומר, אם הוא היה עד עכשיו מלא באהבה עצמית, מלא באגואיזם שרק הוא, כל דבר היה מקפיץ אותו ומעליב אותו ופוגע בו, כי אין אף אחד בחדר חוץ ממנו, אבל הוא טועה, כי לא רק הוא בחדר, יש עולם, יש טבע, יש אנשים, יש חיים, יש קולות, יש צבעים, יש מראות, כל זה הוא לא רע, כי הוא רע רק את עצמו. כאשר האדם מצמצם ומבין שזו המחלה, הוא מתחיל לטפל ולצמצם את האני שלו, הוא פתאום רואה שהוא לא לבד בשכונה. יש עוד אנשים שנמצאים מסביב. לכן, תודה. אומר הרב, זה נמצא פה בעתיק, מקדימה תבו, שמצרור גדול. לכן, אומר הרב, בואו נראה את הדברים בפנים. כאשר אנחנו מדברים על סילוף, לא, כן, זה המפתחון הקטנים. אם תשימו את הכל על השולחן, בחזית, תודה. כאשר אנחנו מדברים, ובואו נקרא דברי הרב עכשיו ונבין אותם בצורה המניחה את הדעת. ההכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי, לנער מליבו כל אבק הגאווה, שהיא מסלקת את כל הוד הרוח, ושתסולק הגאווה לא בגלל שאמרו לי, אלא בגלל הכרה פנימית, שהיא זאת, שאם זאת, הזוהמה שלה, אי אפשר לבוא אל השלמות האמיתית. אבל מגיש פה הרב שהיא המגמה האנושית. מה פה שמגמה האנושית? המגמה של כלל האנושות כולה, שלא יהיו גאוותנים, כי אפשר לחיות איתם. סילוק הגאווה זה לא משהו שהוא בא רק מצד איזה מוסר יהודי בלבד. זה מוסר אנושי. ואי אפשר לחיות עם גאוותנים. זה בלתי נסבל. צריך לסלק אותה מתוך התובנה הזו שאנחנו מרוויחים שני דברים, גם מצד היסוד היהודי שבזה וגם מצד היסוד המוסרי אנושי שבזה. כשאני מסלק את מידת הגאווה הזו משני המישורים הללו, משני הצורות הללו, אז אני מסלק אותה טהורה. אם אני רק מסלק את מידת הגאווה כדי שיגידו או מסיבה אחרת שהיא לא יסודית מספיק, היא מסתלקת ממשאירה רושם, משאירה סימן, אני הייתי פה, אני תכף חוזרת. איך אנחנו לפעמים מוצאים בחנויות? תכף אשור. רק צריך סיבה אחת קטנה והיא חזרה. לכן אומר הרב, כאשר אני מסלק סילוק טהור את הגאווה, משאר רושם שהוא הפוך מן הגאווה ולמותה. שמחה. על מה השמחה? תראו לב, שמחובר עם שפלות הרוח בארץ. אתם קולטים את זה לכאורה, הפכים, אני שמח שאני מרגיש שפל. זה לא פשוט. אני מרגיש כל כך שום דבר ואני אשתמח עם זה. זה צריך להיות מדריקה גבוהה. אבל אדם שבאמת מסלק את מידת הגאווה בטהרה, הוא באמת שמח שהוא הגיע למדריגה הזו. כי הוא רואה את הכל באופן הנכון. אני מול בורא. בואו ניקח את מה שקורה לנו עכשיו, אנחנו עברנו כיתה. כי הכיתה מלאה במים. נזכירנו. אנחנו שותים מים, מתרחצים במים, שוחים במים, ובורחים מקצת מים. קצת גשם ירד. והכיתה מוצפת מים וברחנו מהכיתה. עכשיו הביאו לי פתק, מהר מהר, הכיתה מוצפת, כל התאים מלאים מים, רוצים להוציא כל הספרים. בסדר, לא משנה. ומה באמת, בואו נהיה רגע, אנחנו הגדולי מאז, יכולים להגיד דברים אין כמונו. יומיים גשם, תראו איך אנחנו בורחים כמו שפנים. ממים. קצת גשם. אתה פה מידת הגאווה הגדולה שלך. אז ירד מים יומיים, ותדר אתה נראה. זה להסתכל נכון על המציאות. במה אתה מתגאה? מאיפה המקום לגאווה? מדמיון, מטעות, מהבנה שאתה באמת כוחי ועוצם ידי. אתה עושה הכל. אתה לא מסוגל לעמוד יומיים גשם, יורד לך מהגן. אתה בורח. נו. אז אולי תתעורר? אולי תשים לב שהאנושות, עם כל גודלה, חוזקה, יכולותיה, מדרגותיה, ומה שהיא מוציאה, היא לא עומדת מול דברים בסיסיים, מול הטבע. כשהוא פועל הפי כללי קרואים, כל הדברים הללו באים לאזן אותם. לכן המשיך הרב, בפסקה ב' אין בכל המידות הרעות מידה המגשמת את האדם עד שאיננו יכול לרומם את רוחו לאגר רוחניות כמו הגאווה. במילים אומר פעם, אתה יכול בכל מיני מידות לרדת בגשמיות שלך, כלומר להיות עבה יותר, גס יותר. כשאני אומר על גס לא במילים לא יפות. אלא התחושות שלך, הכל הופך להיות רחוק, מרוחק, גס, לא עדין. מידת הגאווה, עליה נאמר, ואת עלית לכולנו. היא מלכת ההרס והגשמיות. מידת הגאווה יכולה לחסום כל רגש, אפילו כלפי האנשים הקרובים אליך ביותר. הוריך. ילדך, אשתך, פגעו בך, בגאוותך שחקים, אוי ואבוי. זו גאווה שהיא מכסה כל פינה טובה אצל האדם, היא מאפשרת לזכוח, לגדול, לגדול ולהתפתח, היא מגדילה ומעצימה, את החשיבה המעוותת, האהבה הגסה, שהכל קיים רק עבורי וכולם משרתים אותי. ואם משרת אחד לא בסדר, מידת הכעס שלי פורצת גבולות. ובדרך כלל תשימו לב, תגובה טבעית מיידית למידת הגאווה היא הכעס. ממש. אפשר לומר שמידת הכעס, הפתיל שמדליק אותה, זה גאווה. מי יגיד? בכל דבר. כי בכעס יש רמות שונות. אבל, תן דוגמה. מצעקות רמות, אני לא מדבר על אלימות. מצעקות רמות ועד תנועת זלזול. וגם בא ממידת הכעס. רק תנועה. זה הגורם, זה הגאווה. כלומר, אתה מתגאה, מישהו אומר משהו, אתה מגיב. אי אפשר, אומר הרב, וזו המידה הקשה ביותר, שמגישימה, כלומר, הופכת האדם להיות חומר טהור, רק חומר. הרגש נסתם, הלב נסתם, הכל נסתם. כי הגאווה תופסת את הכל. היא הכי מסוכנת שיש. מה אם למעשה, אפשר להגיד את זה במילים אחרות, שהגאווה מצמצמת וקולט בכלא, במאסר ללא חנינה. את האדם, את רגשותיו, את תחושותיו, את כל עולמו. בתוך דימוי עצמי מזויף, והאדם לא מסוגל לצאת מעצמו ולהתפתח. הוא לא מסוגל לדבר אפילו על ערכים לא תורניים רוחניים, על ערכים אנושיים מוסריים בסיסיים. ממילא כל מי אומר הרב בפסקה ג', כל מי שמשתוקק לאור השם שיעיר על נשמתו, ימאס בגאווה עד שתהיה שרוכה בעיניו וחוש ממש. המילים קשות של הרב, עד היום למדנו כבר כמה פסקאות בדברי הרב, לא מצאנו ניסוחים כל כך קשים. אומר הרב, מי שבאמת שרוצה להתפתח ולהרגיש קרבת אלוהים אמיתית, חייב לעשות פעולות מחשבתיות ומעשיות, לוותר על הדבר הכי קשה לאדם, והוא אגו. זה חתיכת מבצע. מבצע צוק איתן יותר קל. להיכנס לעזה הרבה יותר פשוט מלהוריד את האגו של עצמך. אבל אפשר. צריך להבין את עומק הנזק. צריך להבין את הרוחב והאורך של איפה זה פוגע. שזה פוגע בהכל. מידת הגאווה פוגעת בחוץ. היא לא מאפשרת קיום לכלום. חוץ מהגאוותה. מהגאוותה עצמו. ממילא אומר הרב, שכל זמן שהאדם לא משתחרר מחשבתית, מעשית, מהמחשבה שהכל נמצא אצלו, והוא זה שבאמת מחזיק את העולם על כתפיו, והוא זה שמושל בכל, כל מה שהאדם חושב כך, הוא לא מסוגל, אמיתי, הוא לא יכול, אין לו אפילו את החוש הזה לשמוע משהו אחר. הקול התמידי הבוקע מתוכו זה קול שאומר אני ואני ואני, שום קול אחר לא יוצא, לא נכנס, כי זה סותר את האני שלו. לכן כשאדם מפנים כמה מידה הרעה של יתר ראש לכן מידה וגאווה, היא כמו עטיפה קליפה שלאט לאט, ככל שהאדם משאיר אותה, מנפח אותה, לא מצמצם אותה, היא הולכת בגדלה, היא מקיפה את האדם כמו האור שעל גופו. כולו מכוסה באור. אז כל כולו הופך להיות אדם בלתי נסבל. אדם שהאנושות המוסרית, הבסיסית, בכל העולם כולו, מהעולם הנאור ועד העולם המפגר, שבטים פראיים ביערות ערד באפריקה, לא יסבלו אותו, והתרחקו מחברות. במילה שאנחנו מבונים על המידה הזו של הגאווה, חייבים להכריז מלחמת חורמה, כי זה לא מלחמה על עניין אחד. כשאנחנו מדברים על תיקון המידות, נדרי למידה ועוד מידה ועוד מידה, כי כל מידה היא בפני עצמה. אנחנו מדברים פה על השורש של כל המידות הרעות כולן. אתה לא יכול לתת לזה להתפתח במידה שני לעבוד על מידה אחרת. כי זה צריך להיות במקביל. אתה עובד על המידות, מה שיש ביכולתך. אבל במקביל אתה חייב לצמצם את השורש. אתה חייב לטפל בשורש, כי מה שאתה גודע כאן, הוא מצמיח לך משם. אם אדם מתקן, דוגמה, את המידה מסוימת, אדם צמצם את מידת הכעס. מה הוא עכשיו מרגיש? וואו, אופס, תיזהר. תודה רבה. כבר אדם צריך לשים לב כל דבר ודבר כשהוא פועל לצמצם במידות, בענבות, בהתנהלות השלילית שלו, לא להזין את הגאווה מתוך ההצלחה. כי עד ממילא הוא לא ירוויח דבר. משום כך, הרב מגדיר את מידת הגאווה ככזו שבלעדיה אדם יכול להגיע אל השלמות האמיתית ואיתה לעולם לא. אין שלמות אמיתית לבעל גאווה. אין. אבל יותר מזה, ובזה נסיים, כמו שאמר הרב, לא רק שאי אפשר להגיע לשלמות אמיתית, אלא גם אי אפשר לאהוב את השלמות האמיתית. כשיש לך גאווה. וזה רחוק זה מזה, מרחק שמיים וארץ. להיות שלם אמיתי ולאהוב את השלמות האמיתית. זה מרחק עצום. אומר הרב, כמו שראינו בהתחלה, ואני חוזר בפסקה הראשונה, הכרח הוא לאוהב השלמות האמיתי, לנער מליבו כל אבק. פשט המילים, שמי שלא מנער את אבק הגאווה, לא יכול לאהוב שלמות אמיתית. השלמות האמיתית משמעותה ענווה. וזה אי אפשר לראות. אז הדברים חותכים. כן.
אתה אומר שהגאווה זה הבסיס לעמידות הרעות?
לא, אמרתי השורש, לא בסיס. אם היא מניעה את כל עמידות הרעות.
למה לא התחיל לך?
מצוין. תגיד לך, מיד, תשמע, אתה חייב לתקן את מידת הגאווה, כאן ועכשיו. התחושה הטבעית של אדם, תימה, תודה רבה, שמענו, תהיה בריא, תהיה בריא. כי אתה רוצה להגיד לי שאני אתבטל ואני אהיה כלומי. וגם אם אני מבין שכך צריך להיות, זה כמעט בלתי מעשי. כי אתה לא יכול לבטל את עצמו. אז אני בא ובונה את לך יסודות. קודם כל תכיר שיש מידות. תכיר שיש מידות טובות ומידות לא טובות. תכיר שיש מידת אהבה. זה בסדר שיש מידת אהבה. כי אדם לא יכול לאהוב מישהו אחר אם הוא לא יודע לאהוב את עצמו גם. ואהבת לרעך, כמוך. תאהב אותך, תבין איך לאהוב אותו. מה ששנו עליך, אתה עושה לך ולך. צריך לדעת מה שנו עליך. אז רגע, אבל... אני אוהב את עצמי, אז אני אגואיסט? לא, 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 לא. לא אהבה כזו. אלא אהבת היצירה האלוקית שעובד מוכה. אז אני מתחיל לטפל לאט לאט להכין אותך לתפיסה שהיא רחבה ואני מוביל אותך למעלה, שמיעה ואמונה, ולאט לאט, עד שאני נוגע ברעיון, שאומר, אני גם מבין, שכל מה שהגענו עד עכשיו והסכמנו עליהם, ובלי שבלי שנטפל במידת הגאווה, יהיה קשה להגיע למה שהסכמנו כבר. ממילא אני נותן לך יותר כוח ומוטיבציה להתחיל. כי כבר הסכמנו בכמה דברים לפני, שצריך אותם. קל יותר להגיד לך, אוקיי, אחרי שסיכמנו שצריך, בוא, תתחיל לעבוד, מה שמפריע. בסדר? לכן הרב פה עונה, אחד, שתיים, הרב פה מסדר את הספר הזה במידות, בכי סדר א' ב'. וא' ב', העוד ג' היא שלישית, לכן היא נמצאת במקום השלישי, כן? אז התחיל באהבה, ואמר לברית, ועכשיו לגאווה. אז באמת צריך להתפלל הרבה על זה, אבל אני אומר לכם פה איזה חד וחלק, אפשר להתפלל על תיקון מידת הגאווה כל החיים, ולהישאר גמתניים עד המוות. לא מועילה תפילה בדבר הזה בלבד. תפילה מועילה עם עשייה מתמדת, קשוחה, יומיומית. להבין שכל זמן שיש במידת גאווה, אני רחוק מן השלמות המעשית, ואני גם לא אוהב שלמות אמיתית. וזה לא נעים להגיד. אנחנו אוהבי שלמות, רוצים לעשות רצון השם בשלמות. במקום של הגאווה יש מקום אצלנו, אנחנו לא רואים אותה כמשהו מסריח. כמו שקורא לזה הרב, בפסקה ג' שתהיה סרוכה בעינם ממש. אנחנו עדיין לא שם. ונסיים בסיפור הידוע עם אליהו הנביא, שהלך בדרך וראה אדם עובר מולו וסתם את אפו. ולאחר מכן עבר ליד פגר של בהמה שסריחה ועבר ולא עשה כלום. אותו אמורה שהיה איתו והיה חברותה שלו, אמר לו, תלמדנו רבנו, אני לא מבין. עברנו ליד האדם המכובד הזה, עוד מעלת כבוד קדושתו אליהו הנביא, שם את הידיים, עד שעברנו. הפגר הזה אפשר לסבול את הריח מעשרות מטרים, עברת כאילו כלום. אמר לו אליהו הנביא, הבהמה הזו שמסריחה זה טבעה, זה לא מסריח. האדם הזה גאוות, או, איזה ריח יש נורא, סירחון עצום. ריבון מזה. אנחנו לא מריחים.
אבל זה מה אנחנו קוראים?
זה חשיבה אמיתית. רואים את הסיפורים האלה כדי שנתאזן ונראה באמת מה נתבונן. אז ברור שאם אנחנו נעבור ליד מה שמסריח אנחנו נסתום את האף. הוא אומר הרב, צריך גם לחוש בסרחון הנוראי של מידת הגאווה. למה אנחנו לא מריחים? כי אנחנו מה? לא שמעתי? לא נעים, מה? גאוותנים. אז איך נניח את הסרחון של עצמנו? אין מצב. נשים דאודורנט. אבל מידת הגאווה היא הסירחון היותר גדול, היותר עמוק, היותר קשה שיש באדם. האגואיזם. שבשם האגואיזם אני יכול לפגוע, אני יכול להעליב, אני יכול לזלזל, אני יכול לעשות הכל. כי באמת רק אני נמצא. אבל נזכור תמיד. שבלא כל הארץ כבודו, ואין עוד מלבדו. זו האמת, וצריך להבין את זה איתם. יהי רצון שנזכה לזה.
אמן.